צריך להמשיך את המאמר, זכור אשר עשה לך המלאק, תשנ"ח. סיימנו בשיעור הקודם את אות ה' במאמר, ולמדנו כאן שקליפת המלאק זה קליפה שאי אפשר לתקן אותה, קליפת המלאק צריך רק לבטל אותה. הוא הזכיר שמה זה קליפת המלאק בנפש האדם, בעבודת השם, בעניין של קרירות, והוא הביא כמה וכמה שלבים איך המלאק פועל על האדם, שהוא לא יתפעל ממופתים, ויגיד כמה זה קטן על הקדוש ברוך הוא, ועוד כל שלבים שלבים של טיעונים, שכל זה בא מצד שהוא חוצפן, המלאק יש לו קרירות וחוצפה, ועם המלאק הזה אפשר, אי אפשר לתקן אותו, רק צריך לבטל אותו. כי זה התנסות וחוצפה בלי טעם. הוא אמר שיש שני סוגי התנסות, יש התנסות עם טעם, כמו גיבור, חכם ועשיר. התנסות עם טעם אפשר עדיין להסביר שתשמע, חוכמה שלך היא לא חוכמה, גבורה לא גבורה, עשירות לא עשירות וכו'. אבל כשמדובר בהתנסות ללא טעם, אז אין דרך להשפיע, אלא צריך פשוט לבטל. זה היה, זה סיימנו את אותי. שבות וב, הרבי יסביר, יותר בהרחבה, שהמנוע הגורם לאדם לעשות שטויות, ליפול במחשבה, דיבור ומעשה, יכול לבוא מההתנסות והחוצפה שתיארנו קודם. הרבי יתאר פה בעוד וב, יש עוד דבר שיכול לגרום, ופה נחדד את ההבדל, כשהגורם הוא מה שנדבר עליו עכשיו, לא המלאק, אלא גורם אחר, אפשר לתקן את זה, לברר את זה, לעומת זאת, כשהגורם הוא הקליפה והחוצפה של המלאק, זה אי אפשר לתקן. זה בעצם יבוא החידוד כרגע בעוד טווח. נראה את הלשון בפנים. ביור העניין בעבודת האדם. כדי להבין יותר בעבודת האדם, מה זה העניין הזה של, מה הגריות הגדולה בהתנסות ללא טעם. זאת אומרת כך. דיני ידוע שבמידות רעות יש בית עניינים. כשאדם יש לו מידות רעות, מידות רעות זה, יש את הרשימה שמופיעה בדיוק, בפרק א' בתניא, מביא ארבע יסודות, מביא מידות רעות, וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רואים, מביא רשימה של מידות רעות. המידות הרעות, יש בזה שתי דברים. אתה יכול להסתכל על דבר מסוים, שאדם מדבר ליצנות, או דברים בתהילים, או כל הרשימה שמביאה שם. אתה יכול להסתכל, לנתח את הבעיה בשני מישורים. ישנו כוח המתהווה. יש את המנוע הפנימי, שמה גורם לאדם לכל דבר? עושה ככה, עושה ככה. יש לו בנפש כוח, המנוע שהוא בא לו, בא לו, בא לי. מה בא לך? זה משתנה. יום אחד בא לך לצחוק, יום אחד בא לך להיות עצוב, תלוי מה היצר הרע ירוויח ממך באותו סיטואציה. אבל יש הכוח המתהווה, שהוא המנוע הפנימי של העניין, שבו שייך עניין הבירור. בכוח המתהווה אפשר לטפל. כוח המתהווה הוא לא שלילי, יש לאדם כוח המתהווה זה מצוין, רק צריך לנווט אותו לדברים טובים. כוח המתהווה עצמו לא צריך ללחום איתו. אדם לא אמור להיות עכשיו קר ואדיש, ושלא יהיה לך תאוות לכלום, ותהיה כמו אפר. זה לא נכון. יש לך כוח המתהווה, זה מצוין, יש לך חיוניות מסוימת. צריך רק לנווט אותה לכיוון הנכון. וישנם הלבושים שבהם נתלבש כוח המתהווה. עכשיו יש, הכוח המתהווה יתלבש במשהו. יתלבש במחשבה מסוימת, בדיבור, במעשה. הדבר שבו הוא יתלבש, אותו צריך לעקור. היינו אם הוא יתלבש בתוך מחשבות אסורות. אז לא צריך עכשיו לקחת את המחשבות, בואו נטפל בהם ונהפוך אותם לטוב. כתוב בתניא ששוטה מעלה, היה לי שוטה על רק צדיקים. אדם יש לו נפילה בלבושים מסוימים שכוח המתהווה גרר אותו לשם. מה צריך לתאר את הטיפול בלבושים הללו, כמו שהוא יפרט מיד? אותם צריך פשוט לעקור. שהוא רצון זר פרטי זה. ומידות אלו שבהם נתלבשה את האהבה. יש את הרצון הפרטי, את המידות הספציפיות שהכוח התאהבה, הכוח המתהווה יתלבש במשהו. במה הוא יתלבש? במה הוא יתלבש? זאת אומרת, במה הוא יצטייר? הציור שבה הוא יצטייר, זה ציור שבציור הזה צריך לדעת, אפשר לטפל בזה או אי אפשר. יש את המנוע, יש את הציור. כמו שנגיד, אני נכנס מילא דלק באוטו. שלילי או חיובי? אין תשובה שלילי או חיובי. דלק זה טוב, דלק זה... שאלה אם אתה נוסע, שאלה מה אתה עושה עם הדבר הזה. אז הציור זה לאן נסעת. יכול להיות שנסעת לכיוון לא טוב, צריך לעקור בכלל את הכיוון הזה. אבל לא צריך בכלל זה לרוקן את מיכל הדלק מהמכונית. המיכל דלק הוא טוב, רק צריך לנווט את זה לכיוון הנכון. וכן ג' הלבושים, במחשבה, דיבור ומעשה. כשזה יתלבש בלבוש מסוים, במחשבה או בדיבור ומעשה ספציפיים שהם לבושים לא טובים, שהם רע בעצם, הלבושים, דהיינו, המחשבה האסורה, הדיבור האסור, זה רע. אותו אני לא מחפש לתקן. ובהם אי אפשר להיות בירור בתיקון כלל. דיבור אסור, מעשה אסור, זה מעשה אסור. זה צריך להתנתק מזה לגמרי. כי אם בדרך חקירה, אותם צריך לעקור. והיינו, שתיקון הרצון הזר, כשהיה לך בפועל רצון זר, שהוא התלבש בציור מסוים, איך מטפלים בו, איך מתנתקים ממנו, אינו באופן של בירור, לא צריך עכשיו לראות איך אני יכול להפוך אותו לחיוב. אין מה להפוך פה לחיוב. נתת למישהו סתירה, אז מה עכשיו נהפוך אותו, בוא נהפוך את הסתירה לנחמדה? זה סתירה, זה דבר שהוא לא טוב. מה יש כאן לטפל ולהפוך? מה אפשר להפוך את זה לחיובי?
עשית,
זה לא טוב. עכשיו צריך לראות איך מוחקים את זה. כי אם באופן שעוקר רצונו לגמרי מהדברים הלא טובים, הרצון שקיבל ציור מסוים ודבר לא טוב, את זה צריך לעקור, את זה צריך למחוק. איך מוחקים את זה? איך אפשר לעשות, יש לילדים כאלה לוחות שכותבים, ואתה מרים את הדף, ואז הכל נמחק, נתחיל מההתחלה. יש גם בנפש, יש. לא הלוואי, יש. כזה מכון נתן לנו גם דבר מסוים, שאתה יכול לעשות ולמחוק את הדבר. תשובה. התשובה מוחקת, אז אדם צריך עכשיו לבוא בתשובה, כדי למחוק מההיסטוריה שלו את הדבר המסוים הזה שהיה. והיינו על ידי עניין התשובה. באופן שחרטה על העבר, וקבלה טובה לאבא, הוא צריך להתחרט על המעשה הזה שהוא עשה, ולהתחרט לעקור לגמרי את החשק שהיה לו בדבר הזה, ולקבל עליו החלטה טובה שמכאן על אבא הוא לא עושה את זה. זה הדבר שמטפל בציור המסוים שבו הוא נכשל, את זה צריך לעקור. שעוקר רצונו מהעניינים הלא טובים, הוא משים רצונו בקדושה. שעל ידי זה, על ידי שהוא עוקר את הרצון שלו מהדבר המסוים הזה, ומעביר את החמי, עכשיו אני ארצה רק דברים טובים, מעביר ומדחה את הרצון הזר. את הרצון הזר הוא דוחה לגמרי. כמו הדוגמה הקיצונית, זה אדם תשובה ברמה אמיתית, זה אדם נכנס למים, לים, ליום שיום סוער, אז אחרי שהוא אמר, הוא יהיה חכמו, הוא יודע, לא אכפת לו דגל שחור, הוא נכנס. ואז אחרי הוא מתחיל ככה לאבד כיוון, והגלים מתגברים עליו, אז מה עובר לו בראש בתור רגע? רואה איזה טיפש הייתי שלא הקשבתי לדגל שחור, למציל שאמר לי לא להיכנס. הוא מתחרט באמת שהוא נכנס. אם הוא היה יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הוא היה חוזר. לפעמים זה כבר מאוחר מדי. אבל זו דוגמה של חרטה אמיתית. הוא פשוט מתחרט לגמרי. הוא עוקר באופן מוחלט את החשק שהיה לו בכניסה. הוא פשוט עוקר אותו לחלוטין. זה תשובה אמיתית. לכן בהתלבשות כוח המתהווה. בג' הלבושים במחשבה, דיבור ומעשה, שכוח המתהווה צייר כבר בידי ציור, במחשבות אסורות, בדיבורים אסורים או במעשה אסור, צריך להיות עניין של עקירה דווקא. את הדברים האלה לא צריך לטפל בהם, לא צריך לתקן אותם, צריך פשוט למחוק אותם, לעקור אותם. כמו מפרט איך חוקרים. מעריך כאן כל זה, איך חוקרים, כל העריכות תהיה להסביר שהציור אין מה לתקן. אחר כך ידבר על הכוח המתהווה, שאותו כן אפשר וצריך לנווט. כמו למשל, באותיות המחשבה בעניינים לא טובים, כשאדם חשב מחשבות אסורות, שהתיקון על זה הוא איך מתקנים את זה, כמו שכתוב, הפסוק אומר באיכה, חומת בת ציון, הורידי כנחל דמעה. שיש חומה. חומה זה חומה, איך בונים חומה? מאבנים. אבנים זה אותיות. כשבונים חומה, דהיינו אותיות המחשבה, שהן אותיות האסורים, אז איך מתקנים את זה? הורידי כנחל דמעה. הדמעות מחבסות את המחשבות הלא טובות. אדם צריך כל כך להתחרט, אז שזה יכפת לו, שהוא יריד דמעות על זה. והיינו, למה הדמעות עוזרות? מה הקשר? לפי שהדמעות באות ממותרי מוחין מקום המחשבה. דמעות, מתי אדם בוכה? אדם, רואים שלא כל אחד מגיב באותו סיטואציה למקרה מסוים, ולא שני אנשים יכולים לשמוע את אותו מקרה, וזה נוגע לשניהם לכאורה באותו מידה, אחד בוחר, אחד לא בוחר, נכון? ומה זה תלוי? הבכי והצחוק, שתי הפכים, אבל נביא מאותה נקודה. כל עוד אדם יכול להכיל במוח שלו את המקרה שהוא שמר, מתקבל, מתיישב אצלו, יש לו יכולת קיבול רחבה, אז הוא מכיל את זה. אבל אם הדבר הוא מעבר ליכולת שלו, אז הוא, אז זה כמו ש יש בדוד מים, המים רותחים מעבר ליכולת קיבול, אז זה מתפוצץ החוצה. אז כשעושים את הדודים בצורה נכונה, אז עושים שסתום ביטחון, שאם זה מתפוצץ, שיהיה מאיפה שהמים יברחו, אחרת יכול להיות פיצוץ לא מבוקר. כן, משחרר לחץ. הדמעות זה שחרור לחץ. או הצחוק זה שחרור לחץ. היינו, אדם לא יכול להחזיק מעמד במוח להכיל את זה, אז זה מתפרץ החוץ, הדמעות משחררות. אז זה אומר שהדמעות באים ממקום המחשבה. אותו מקום שאיפה המחשבות באים מהמוח, באותו מקום במוח באים הדמעות. אז יש דמעות, זה שוטף את הבעיה שהייתה על ידי המחשבות הלא טובות. ולכן על ידי הדמעות עוקרו את המחשבות הלא טובות. אז זה טיפול במחשבות. אותו דבר בדיבור. כמו כן צריך לעקור את לבושי הדיבור והמעשה. אדם שדיבר דברים האסורים, גם פה צריך להיות תשובה. התשובה זה נקרא, אם את המחשבות עוקרים על ידי שלוקחים את מקור המחשבה והדמעות מחפשות, לא אומרים לך, תחשוב עכשיו מחשבות אחרות והם יתקנו. מה קורה בדיבור? איך מתקנים דיבור לא טוב? אז הוא אומר שזהו, זה הסיבה שבעניין התשובה צריך להיות גם וידוי דברים. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שכשאדם רוצה לעבור בתשובה, צריך להתוודות, כמו שאנחנו נוהגים, בווידוי, אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, הווידוי, או על חטא בראש השנה, ביום כיפור, כל הרשימת על חטא. הווידוי הזה, מה הרעיון שלו? כמו שכתוב, איפה רואים בפסוק שיש צורך בווידוי, הפסוק אומר, קחו עמכם דברים. ההמשך הוא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הדברים שאדם מדבר, שזה הווידוי, זה מה שגורם לתשובה. מה הקשר? אז אומר, שעל ידי הווידוי דברים עוקר את אותיות הדיבור בעניינים הלא טובים. איך הווידוי עוקר? זאת אומרת, דבר מעניין. בווידוי אנחנו רואים שסידרו את זה לפי א' ב'. שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו את הכל א' ב', לפי א' ב'. למה סידרו את זה לפי א' ב'? שם שיהיה לו יופי המליצה, סידרו את זה ככה לפי א' ב'. אז זאת אומרת, דבר מעניין. האותיות, מאיפה הם באים? יש 22 אותיות, ומהם באים כל הדיבורים. עכשיו צריך לתקן אותם. צריך לתקן את המקור של העניין. לתקן את כל האותיות. איך מתקן את כל האותיות שדיברת? תתקן את המקור, את האלף בית. אז הכניסו את הוידוי בסדר האלף בית, שמבחינה רעיונית זה מביע את העניין הזה שהאותיות הללו, זה פועל תיקון בדיוק. שדה הוידוי דברים מוקר את אותיות הדיבור בעניינים הלא טובים. ולכן נתקן הוידוי על סדר האלף בית. כי על ידי האותיות האלו, עוקר את אותיות הדיבור, דיום הזה. הוא דיבר דיבורים לא טובים, ועכשיו שהוא אומר את הווידוי, את סדר א' ב', יש לזה את הכוח לעקור את הדיבורים הלא טובים. וכן, את גוף הדבר של די המעשה, אותו דבר אדם שעשה מעשה לא טוב, הוא צריך לעזור בתשובה, והתשובה תתקן, לא מפרט כאן בדיוק איך המעשה נהיה מתוקן, אבל הרעיון הוא, מה שרוצה לחזור ולחדד, שכשהתאווה התלבשה באיזשהו לבוש, באיזשהו רצון מסוים, אין אפשרות לברר את זה ולתקן את זה, רק צריך לראות איך מוחקים את זה. כל זה, כל מה שאנחנו אומרים כרגע, שהדרך היחידה זה למחוק, הוא בנוגע לרצון זר הפרטי, ולבושי המחשבה, דיבור ומעשה.
זה דבר שיש תיקון.
מה? יש תיקון, אבל התיקון הוא לא בדרך בירור. התיקון הוא בדרך לעקור. לא מבררים את הדבר, לא הולכים, לא בדרך בירור, אלא צריך לראות איך עוקרים את זה, איך שוטפים את זה, איך מורידים את זה, לא מתעסקים עם זה, צריך להתנתק מזה ולנקות את זה. לעומת מה שנדבר על הצד השני, שזה תיקון בדרך בירור. כל זה הוא בנוגע לרצון זר הפרטי ולבושי המחשב הדיבור ומעשה, שבהם נתלבש כוח המתהווה, הכוח המתהווה זה המנוע, שיש לו תאווה וזה יתלבש בכל מיני ציורים של מחשב הדיבור ומעשה, שבהם באותם ציורים ספציפיים שהכוח התאווה יתלבש, אי אפשר להיות התיקון בדרך בירור. אי אפשר לתקן את זה על די שמבררים את זה. ביור זה נקרא שאני לוקח את הדבר עצמו, ואני מנסה לראות איך אני מוציא ממנו את הדברים הטובים, והופך את זה לחיוב, זה אי אפשר. כי אם הדרך היחידה איך מתייחסים לכל הדברים הללו, הכירה ושבירה לגמרי, צריך פשוט לעקור את זה, צריך לשבור את זה, זה היה שלילי. זה הכל כשמדובר על הציור. אבל כוח המתהווה עצמו. אבל הכוח שהוא היה מנוע שבגללו בכלל התחלת לחשוב מחשבות. הכוח שבגללו דיברת או בגללו עשית. הכוח התאווה הזו, בא לך לחשוב, בא לך לדבר. מה עושים עם הכוח הזה, כוח המתהווה? הרי גם כאשר נתלבש בעניינים לא טובים, גם כשכוח המתהווה זלג והתלבש בפועל ממש כרגע בציור לא טוב, הוא לא הלך לאיבוד. הציור כרגע הלך לא טוב, את הציור צריך למחוק. אבל כוח המתהווה, זה כמו הדלק שבמנוע של הרכב, אז זה אתה תשתמש עם זה לחיום. יכול להעלותו מהקליפה ולהופכו לקדושה. אתה יכול מעכשיו לעבוד על עצמך, שיבוא לך, בא לך לבוא לשיעור תורה, בא לך לעשות מצוות, ללכת לפעול על יהודי אחר, אתה פשוט הופך את הכוח המתהווה לחיוב, זה אפשר, זה נקרא שאתה מברר אותו, אתה לא עוקר אותו. והיינו שכוח המתהווה אפשר להלבישו בקדושה, ואפשר להלבישו להבדיל בקליפה. כוח המתהווה זה כוח ניטרלי, הוא כוח המתהווה. איפה הוא מתלבש? תלוי בבחירה החופשית של האדם. יכול לרדת לקליפה, יכול לעלות לקדושה, תלוי מה התגבר אצלו באותו זמן. כיוון שמצד עצמו הוא פשוט, זה כוח ניטרלי, הוא לא, כוח המתהווה הוא לא אוטומטית שלילי או חיובי, הוא כוח המתהווה. מה לעשות עם זה? זה מהות הכוח של הנפש הבהמית. המהות שלו, אדם לא נברא במהות שהוא חייב לעשות רע. הוא נברא עם מהות שדוחפת אותו עם דחף, כיוון שהוא מסתובב בעולם, וזה מה שהוא רואה, אז במילא יש יותר נגישות וקלות ליפול בדברים כאלה. אבל כוח המתהווה עצמו הוא לא בעייתי. אלא שיש ממוצע, מקשרו. יש מישהו שכל הזמן גורם לנו להפיל אותנו. יש כל הזמן כל מיני גירויים זמינים שעושים שידוך בין כוח המתהווה למחשבה או לדיבור הלא טוב. אז השידוך, השטחן הזה עובד קשה, הוא כל הזמן דוחף את זה לכיוון הלא טוב.
אומרים שהמאה בשטחנים.
השטחנים האלה, כן. והוא כוח המסית. מה זה, מה הכוח המשדר? זה כוח המסית, הכוח שמסית אותך ל... תלך פה, תראה רגע, שנייה אחת מה קורה שם. רק רגע אחד, בוא תגיד איזה מילה. כוח המסית נותן לו לכוח המתהווה שלך דחיפה מאוד חזקה, ואתה צריך הרבה עוצמה כדי לא לפעול. שמעורר את הכוח המתהווה להתהוות אהבה. על דרך מאמר הזל, כמו שחזל אומרים, שמי הם המסיתים, אז חזל אומרים, אין אבליבה, העין והלב, טרין סרסורי דעבירה נינו. הם שני הסרסורים, הם שני המתווכים, להפיל את האדם בעבירה, הוא רואה, מתהווה, ומיד הוא רץ. אז זה הסרסורים של העבירה. כשם שעניינו של הסרסור, מה התפקיד של הסרסור? הסרסור זה המגשר, המתווך, המחבר, כן? שמקשר בדברים. הוא יודע, זה צריך דירה, וזה פה יש דירה, הוא רוצה למכור, הוא רוצה לקנות. הוא כבר משכנע את האור, גם אם הוא לא בדיוק רוצה. הוא צריך את האחוזים שלו, אז יש לו עניין לקדם עסקאות, כן?
פוליטיקאי.
כן. כך כוח המסית הוא הממוצע מקשר את כוח המתווה, עם התאווה. הוא כל הזמן אומר, יש כאן פוטנציאל של אש, ויש כאן תאווה, כמו שהנחה שאמר לחווה, נחמד העץ למאכל וכי תאווה על העיניים, אז כוח המתהווה כבר קיים, עכשיו רק צריך לעשות את החיבור. עד שנולד אצלו הרצון הזר. כמו כן העין, הוא ממוצע בין כוח המתהווה לחמדת הלב. זאת אומרת, יש את הכוח המסית בלב, אבל יש מי שבכלל מביא ללב את העניין. מאיפה אתה יודע שעכשיו אתה צריך להתאבות לתאווה מסוימת. מה? העין רואה, אז הוא אומר ללב שיש שם משהו, ואז כוח המסית פועל וכוח המתהווה מתחבר. אז העין הוא הסרסור הראשון, ולא תטור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, שכתוב בקריאת שמע, בשני הסרסורים. העין הוא גורם ללב לדחוף את האדם לתאווה הזו. שעל די ראיית העין מתעורר באהבה ורצון. כמו שכתוב, ולא תטור הוא אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אמרו רזל, העין רואה, ואז הלב חומד. העין היא הראשונה שמחברת אותך לעניין. והיינו מפני תענוג. רואים ששני אנשים יכולים לראות את אותו דבר, ואחד לא נח ולא שוקט עד שהוא משיג את זה, והשני הוא ראה וזה לא מדבר אליו. למה? שאלה במה אתה מונח? איפה התענוג שלך? ממה אתה מתענג? אחד שהתענוגים שלו מענייני העולם, אז כל גירוי של העולם מיד ידבר אליו. אחר שהתענוג שלו הבסיסי הוא ברמה יותר גבוהה, יכול לראות מכונית מפוארת עוברת, מבחינתו כמו סוס והגלה שעבר, הוא לא, לא מדבר אליו. ואחר, איזה מכונית זה, איפה משיגים ואיפה קונים, תלוי איפה אתה נמצא, מה הראייה גרמה לך, זה מה שהוא מפרט עכשיו. על די התענוג שיש לו בדבר, בגלל שאתה מתענג, אתה אוהב לנסוע, אתה אוהב מכוניות, אז כל מכונית שאתה רואה, מיד העין רואה והלב חומד. אדם שזה לא מדבר אליו, אז הוא רואה, אבל זה לא גורם לו ללב חומד, כי זה לא התחום שלו. על די התענוג שיש לו בדבר, הרי הוא מתעורר להתאבות לזה. ולכן אנו רואים, שני בני אדם, שאחד מהם רואה דבר תאווה ומתעורר לזה, והשני רואה ואינו מתעורר לזה כלל. כי אף שלשניהם יש כוח המתאבד, זה לא שאחד מהם הוא מפלסטיק ואחד יש לו לב בשר. שניהם יש להם כוח המתאבד, שניהם חיים בעולם. מה ההבדל בכל זאת? הרי כוח המתאבד הוא פשוט. כוח המתאבד הוא ניטרלי, אצל שניהם. אז למה זה נמשך וזה לא? אלא שיש הממוצע מקשרו, כי המתווך פה הוא יותר מדבר אליו העניין הזה, והמתווך השני פחות.
זה חלק גם מתיקון של בן אדם, או לא
דווקא? ודאי שכל אחד קיבל בדיוק את החבילה שאותו הוא צריך לפעול, או שיש לו עוד חובות מהזדמנות קודמת, שיש לו מועד ב' לתקן, כל אחד עם העניין שלו. אלא שיש הממוצע מקשרו והוא התענוג. ולכן זה שהיה לו תענוג בדבר הזה, מי שהתענוג שלו מונח בדברים כאלה, זה התחום של ההתעניינות שלו. הנה בירותו את הדבר תאווה, אני תורר לזה. אז הוא רואה עכשיו את הדבר תאווה, אז אני מדבר אליו. מה שאין כן השני, השני לומד קצת יותר חסידות, והוא קצת יותר מונח בעניינים אחרים. אז גם אם הוא רואה, הוא ממשיך הלאה, זה פחות תנור שמתעורר אצלו. וכיוון שכוח המתאווה הוא פשוט, אז עכשיו הוא חוזר לנקודה. אז כוח המתאווה הוא לא מקולקל במהות שלו, להפך הוא ניטרלי. אז אין בעיה לעשות לו בירור. לעשות לו בירור, זאת אומרת, יש לך כוח המתאווה, בא לך, זה מצוין, רק צריך לנווט את זה לכיוון הנכון. לכן גם בהתלבשותו בעניינים לא טובים, גם אחרי שכוח המתאווה כבר יצטייר באיזשהו ציור מסוים, שמחשבות לא טובות ודיבורים לא טובים,
אפשר
להוציאו משם, ולהופכו לקדושה. את המחשבה הלא טובה אי אפשר להפוך לקדושה. המחשבה הלא טובה היא כבר חלק שהתקלקל, צריך לשטוף אותה עם דמעות. אבל את כוח המתאווה שהוא יתלבש במחשבה, אין בעיה, אפשר עדיין לתקן אותו. לאהבת הבעיה. כמו שכתוב, ואהבת בכל לבבך. חז"ל אומרים, מה זה ואהבת בכל לבבך? שגם הלב השני, לבבך פעמיים ב' זה יצר טוב ויצר הרע. גם היצר הרע, הנפש הבהמית, כוח המתאווה שלו יכול להתאבות. לטוב. בדרשו חז"ל, בשני יצריך, ביצר טוב ויצר הרע. והיינו שיפול, מה אדם יכול וצריך לפעול, וזה הציווי של ואהבת, שגם היצר הרע ישוב לאהבת הבעיה. ולכאורה, איך היצר הרע יכול לשוב? מה זה כזה פשוט? אומרים לו, שני יצריך. היצר הרע יכול לשוב לאהבת הבעיה? הרי היצר הרע הרי רוצה כל הזמן, אנחנו יודעים, להפיל את האדם מתאוות, איך פתאום הוא יוצא לאהוב את הקדוש ברוך הוא? זה הוא שואל. כיוון שכל עניינו של היצר הרע הוא כשמו, לפעול אליהם, ולהסיט את האדם. אם כן, איך יכול האדם לפעול שגם היצר הרע יהיה לו אהבת השם? או, אז הוא שליח. והשליח הזה יש לו משלח. צריך לראות מה המשלח רוצה. ולהבין גם מה השליח רוצה, ולהבין שכל מה שהוא רוצה, זה כמו שאומרים, שבא סוכן ביטוח, למכור לך ביטוח, חיים, ושכנע אותך וכו', אז אם אתה רוצה, אתה מבין שהוא סתם לא בדיוק דואג לך עכשיו, כן? יש לו איזה הסכמים עם המפעיל שלו. אז אם אתה רוצה לתת ממנו במהירות, תגיד לו, תעשה לי טובה, תפתח לי פה עכשיו במחשב את הביטוח חיים שלך, אני רוצה לראות אם גם אתה... יש לך ביטוח חיים באותה חברה שאתה מנסה להסביר לי כמה זה טוב, בוא נראה אם גם אתה עשית שם ביטוח חיים, ואנחנו נמצא שהוא, אם הוא יתחמק, אז אתה מבין שיש לו ביטוח חיים במקום אחר. זאת אומרת, אני צריך אותו דבר, אנחנו צריכים להיכנס לתוך הברידים ולשאול אותו, אתה באמת משוכנע במה שאתה מוכר לי? אז הוא אומר, זה במילים אחרות בפנים, זה כך. אך העניין הוא, על פי מה שכתוב בתניא, כמו זה כן בתניא, בסופטה חפטה, הוא אומר כך. הוא מביא משל מזוהר. המשל דזונה ובן המלך. בן המלך שולח את אותה אישה. המלך שולח. המלך שולח, הוא שכר את אותה אישה, כדי לפתות את בנו באווירה. אף שהמלך שוכר אותה כדי להסיט את בנו, אז המלך קרא לה, והוא משלם לה, והוא מבקש ממנה. אתה יכול לבוא ולהגיד, אז המלך כנראה רוצה שהבן שלו ייקשל, אחרת לא היה משקיע כסף לשלוח מישהו להכשיל את הבן שלו. אז מה המלך באמת זה מה שהוא רוצה? ועניינה הוא להסיתו, כל מה שהיא הולכת, זה מטרה אחת, להסית אותו. הרי פנימיות רצון המלך הוא שלא תוכל להסיתו. המלך עד הרבה, הוא יש לו פה איזה, הוא עשה איזה ויכוח עם מישהו אחר, להוכיח שהבן שלו הוא נאמן, או בוא אני אראה לך שהוא נאמן, בוא נשלח ותראה שבסוף הוא יעמוד בריסיון. המלך בסוף רוצה שהבן שלו לא ייפול בפיתוי, כן, זה הרי הרצון האמיתי שלו.
הוא רוצה להביא לו את הניסיון שבעצם ממנו יתרומם. כי הרבה פעמים אתה
נכון,
אין לך ניסיון. אז
ניסיון מה... מלשון להרים ניסי על ההרים, להרים אותו למעלה. אז אותו דבר, היצר הרע זה מי שהמלך סוחר להכשיל את הבן מלך. ועוד רגע הוא יוסיף כאן עוד מילה נכונה, חשובה. כרגע הוא דיבר על המלך. המלך לא באמת רוצה שהיצר הרע יפיל אותך. זה כרגע ברור לנו. עוד רגע נוסיף עוד נקודה. חנו בעניין היצר הרע. שפנימיות הכוונה ורצון העליון הוא, מה פנימיות הכוונה של הקדוש ברוך הוא, של המלך, שלא יוכל להסיט את האדם. הרצון הפנימי שהוא לא יעשה את זה. עכשיו הוא מוסיף עוד שלב. ולכן גם היצר הרע עצמו אינו רוצה באמת שישמור אליו. היצר הרע, ניקח את המשל, אתה אישה, מה היא רוצה לחזור למלך? שהצליחה לפתות את בנו, או לחזור למלך ולהגיד לו, הבן שלך הוא נאמן, לא הצלחתי לפתות את בנו. מה היא יותר תהיה עצמך?
שלא.
שלא. כי יודעת שזה בעצם הרצון האמיתי של האבא או של המלך, של האבא. אז גם היצר הרע אותו דבר. למרות שהוא מוכר לך ביטוח, הוא באמת לא רוצה את זה. הוא כרגע שלחו אותו, כי הוא עושה את זה למען הפרנסה שלו, אבל הוא לא באמת רוצה את זה. אז לא המלך רוצה את זה, ולא הוא רוצה את זה. אז מי היחיד שרוצה את האווירה? זה רק האדם עצמו. האדם עצמו הוא הטיפש כאן בכל הסיפור. ולכן יכול האדם לפעול, לכן האדם שירצה עכשיו לקחת את היצר, להגיד לו, אתה כזה רציני ואתה עובד טוב ויש לך כוח המתהווה מצוין, בוא תעבוד אצלי, אני אקח אותך, אתה סוכן רציני, אתה עושה מחירות טובות, אז בוא ניקח אותך לכיוונים הנכונים. לכן יכול האדם לפעול על ידי עבודתו, שגם היצר הרע יהיה לו אהבה לאלוקות. הם מספרים על אחד גדולי ישראל שהיה ילד, שהוא קם מוקדם בבוקר
לנס,
כן, מוקדם, להתפלל, ואז הוא אומר, שבא אליו היצר הרע, הוא אומר לו, מה אתה קם כל כך מוקדם? קר בחוץ, תחת השמיכה עוד קצת. אז הוא אומר לו, אני רואה שגם אתה קמת מוקדם. אתה קמת מוקדם לעבודה, אז גם אני רוצה לקום מוקדם, מה הבעיה, כן? אתה גם קמת מצוין, אז בואו נשתמש עם הכוח לקום. אדם צריך להשתמש בזה, אז עוד רבה. והיינו שפנימיות הכוונה הנעל היא נתינת כוח שיוכל לפעול זאת בעבודתו. מה פנימיות הכוונה של המלך? שעד הרב אדם משתמש עם היצר הרע לטוב. כל זה הוא בא להסביר בעריכות שכוח המתהווה עצמו הוא ניטרלי. הוא לא בעייתי. ולכן את כוח המתהווה אפשר לתקן. מה שאי אפשר לתקן זה רק את ההתלבשות שלו בכל מיני צורות. זה הבעיה. וכל זה הוא בכוח המתהווה... שאפשר לתקנו ולבררו מהקליפה ולהלבישו בקדושה. ואז פה ראינו בעבודת השם, שיש מנוע מסוים שמניע חטאים, והמנוע הוא בסדר, אפשר לתקל את המנוע. אבל אם המנוע הוא המלאק, אז פה את המנוע אי אפשר לתקן, את המנוע הזה צריך לעקור. לפעמים האדם עושה שטויות, לא בגלל כוח המתהווה, אלא בקליפה אחרת, קליפת המלאק. מה זה קליפת המלאק? אבל יש קליפה תחתונה יותר. יש בעיה יותר גרועה מכוח המתהווה. מה זה הקליפה התחתונה יותר? קליפת המלאק. מה זה קליפת המלאק? שעניינה הוא התנסות ללא טעם. קליפת המלאק זה התנסות. קליפת המלאק זה חוצפה. קליפת המלאק זה ישות. אומר לבן אדם, אתה רואה נס, אתה רואה מופת, עזוב, אל תתפעל, תמשיך לעשות שטויות. אז פה למה הוא עושה שטויות? לא בגלל כוח המתהווה, לא בגלל שבא לו ויש לו איזו תאווה גדולה. אלא יש לו איזה דחף פנימי של ישות וגסות לא להתפעל משום דבר ולהמשיך לעשות שטויות. זה עקשנות כזו. זה, בזה איך אפשר לטפל? זה אי אפשר לעשות בירור, זה צריך פשוט לעקור. ההתנסות הזו, המנוע הזה שבא מהמלאק, לא מכוח המתהווה, שבזה אי אפשר להיות התיקון בדרך בירור, וזה אי אפשר לברר, כי אם בדרך עקירה ושבירה לגמרי.
אבל זה זה כבר מגל באדם שקצת כבר נסחף כבר למעבה היער, לבפנים, עמוק יותר.
זה אחד שהמלכת הצליח להתלבש עליו. יש לה כוחות הקליפה, כל מיני רמות. אז אם אדם, רק כוח המתאבה עובד עליו, עוד לא מתאבה, אז עוד לא המלך, הוא מה שנקרא אדם נורמלי, מהניילונים עדיין, קיבל כוח המתאבה, ועכשיו הוא עובד. כוח המתאבה הוא בסדר. יש אחד שדרדל למצב כזה שקליפת המלך התלבשה עליו. קליפת המלך זה כבר סיפור יותר מורכב, סיפור יותר קשה. ועל זה נאמר ואחריתו עדי עובד. וזה מה שהוא דיבר בעריכות באות הקודמת, באות אי, על התנסות כזו שזה ללא טעם, שזה צריך לעקור לגמרי. רק פה הוא יותר הרחיב כדי לחדד את הבעיה בהתנסות. הוא אומר, תשמע, לא כל מנוע צריך לשלול, יש מנועים טובים, אבל המנוע הזה הוא מנוע שצריך לשלול אותו לגמרי. שצריך להיות המחיה לגמרי, צריך למחוק אותו עד הסוף. אוקיי, אז בעצם בזה סיימנו להסביר את הנקודה של המלך. ואמרנו שבהתנסות, לא תמיד גם, זה אמרנו, לא תמיד התנסות צריך לעקור. יש התנסות שאפשר לטפל. איזה התנסות אפשר לטפל? התנסות של פיתה. על זה אמר, הוא הביא מהנביא, אל יתהלל חכם בחוכמתו ולא עשיר באושרו, זה אדם שמתנסה בטעם, אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות את הדיאלוג, תגיד, אתה אוהב עשירות? תשמע, עשירות זה לא הכל, יש עשירות יותר גדולה ממך, אפשר להסביר לו שהוא מדמיין שיש לו עשירות. אבל כשזה התנסות בלא טעם, זה צריך לעקור לגמרי. עכשיו הוא אומר, מאיפה בא המושג הזה של קליפה, מאיפה בא להמלק, כזה מציאות של התנסות בלא טעם. מאיפה זה מגיע? איך יש בכלל מציאות כזו בעולם של התנסות עם טעם ובלי טעם? מאיפה זה בא עם שני אלה? זאת אומרת כאן, אני הולך להגיד כאן נקודה שהכל בא, מאיפה בא הדמיון הזה? נכון, זה שקר, דמיון, אבל מאיפה זה בא? כתוב שיש קוף, קוף הוא בפני אדם. קוף הוא חקיין של הבן אדם, נכון? אומרים, אדם שמחכים, אומרים, אתה קוף. זה נראה אותו דבר. הקוף זה הקליפה. האדם זה הקדושה, אלוקות. באלוקות יש התנסות. יש התנסות עם טעם, יש התנסות בלי טעם, בקדושה. כשזה בקדושה זה שיא התארה. כשאומרים התנסות בקדושה בלי טעם, זה לא ישות כמו באמלק, זה שיא, אני אביא עוד מהדוגמאות, שיא ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. שיא האמת, שיא היושר, שיא התארה, זה התנסות בלי טעם בקדושה. אמלק, הקליפה זה כמו קוף, הוא מעתיק.
בלי טעם זה מושג של דווקא טוב.
בקליפה זה הכי גרוע.
לא, בקדושה.
בקדושה זה הכי נעלה.
בלי טעם, כאילו, זאת אומרת התבטלות?
ההתנסות היא התבטלות, זה נראה שמה הפוך.
כן.
עוד רגע נקרא את זה לפנים, נבין את זה, אבל איך שזה בקדושה, זה הכי נעלה. המלאק, הקליפה לוקחת, היא מעתיקה, היא רק שומעת את המילים, שיש מישהו שהוא, אצלו יש התנסות הגדולה, והוא אומר, התנסות זה בסדר, אני גם הולך על הקו הזה. הוא לא מבין אבל ששם זה תכלית האמת ותכלית הטוב ותכלית הביטול לאלוקות ואצלו זה תכלית הישות. עכשיו הוא יפרט את זה בצורה מעניין. לא ככה. והנה, מבינים את המקור, כן? והנה, בית אופני התנסות בלאום הזה הנעל, שני הסוגים של ההתנסות של המלאק, שהזכרנו קודם בסעיף A, שיש התנסות אחת שנקראת התנסות בלי טעם, והתנסות אחת עם טעם. מאיפה באים שני אלה? מה המקור שלהם? באים ומשתלשלים מהקדושה. תדע לך, זה בא מהקדושה. כל דבר שיש בעולם, יש לו מקור בקדושה. והיינו שגם בקדושה יש התנסות של פי טעם ושכל בקדושה, ויש התנסות ללא טעם. גם בקדושה יש התנסות מהסוג עם טעם, ויש התנסות בלי טעם. וכיוון שהקליפה מתדמה, הקליפה הרי רוצה להיות כמו קוף בפני אדם, להידמות לקדושה, אז היא מעתיקה את הרעיון, אבל רק את החלק החיצוני של הרעיון, בלי הפנימיות של הרעיון. ולכן ישנם עניינים אילו גם בלאום הזה. זה שהמלך יכול לבוא להתנסות כזו, וחוצפה כזו, ובלי שום טעם, ישות בלי טעם, מאיפה זה בא? הוא ראה את זה. הוא ראה את זה בקדושה. הוא לא מבין מה הוא ראה. הוא ראה בקדושה המושג הזה, ולקח את זה לכיוונים שלו. והעניין בזה, בוא נראה איפה יש בקדושה התנסות בלי טעם, ואיפה יש התנסות בקדושה עם טעם, ומה הפירוש שזה בקליפה ירד לשלילה מוחלטת. העניין בזה, והנה כתיב, כתוב על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים בשירת הים כל יום. כי גאו גא. מי גאו גא? הקדוש ברוך הוא. מה זה גא? מה זה גאות? השם מלאך גאות לבש. יש פסוק בתהילים. גא, גאות זה גאווה. כן, התנסות. גאו גא. למה כתוב פעמיים? אז מובא על זה שקאי על בית אופני ההתנסות. כיוון שבקדושה, באלוקות, ישנם שני סוגי גאות, שני סוגי התנסות. לכן כתוב כי גאו גא פעמיים. יש התנסות של פי טעם, והתנסות ללא טעם. וכמו כן מצינו בעבודה, כמו שזה באלוקות, בעולמות עליונים, גם בעבודת השם של צדיקים שעובדים את השם, ובמילא בעבודה שלהם הם מבטאים את הקדושה, מצאנו בעבודת השם גאות בלי טעם. ומי שיביא מיד ציטוט, שמי שרואה את הציטוט הזה, בלי להבין את המשמעות החסידית, מה שעכשיו נלמד, הוא יכול באמת להגיע לטעויות חמורות בפרשנות. מה כתוב? אומר כך, כמו כן מצינו בעבודה שיש גם גאות וקדושה, כדברי רשב"י. קח את הביטוי הידוע, רשב"י אומר, כתוב בגמרא, הגמרא זה מביא את זה בתניא, מה רשב"י אמר? ראיתי בני עלייה, רשב"י אומר, ראיתי שיש צדיקים, שהם נקראים בני עלייה, ומועטים. אוקיי, עד כאן זה אמירה יפה, יש מועטים. אבל מי נמצא במועטים? אז הוא אמר שם, האם יש כאלה בעולם רק כמות מסוימת, אז אני ובני מהם. ואם יש רק שניים, אז מי הם? אני ובני. ואם אחד, אז אני. כשאתה שומע כזה משפט, ואתה לא מבין מה הוא אומר, אתה אומר, רשב"י אמר על עצמו כזה דבר, הוא האחד והיחיד. ואם שניים הם, אני ובני. ועד להתנסות היותר נעלית, כאומרו ענת סימנה באלמה. הוא אומר משפט שאחר כך הוא יסביר שזה העוקץ, זה הסוד של ההתנסות שלו. הוא אמר על עצמו, אתם רואים אותי? הוא אמר לתלמידים שלו, אני סימן של אלוקות. מה שאתם רואים עליי, זה ביטוי של הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא אומר, אתם רואים את היד שלי? אתם רואים את אני עושה תנועה מפה לפה? זה ביטוי של ספירות עליונות. כל דבר. אז אדם שומע את זה, שומע שהרב אומר, כל מה שאני עושה זה הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לקחת את זה לכיוון...
גם הפוך ממשה.
לכאורה, לכאורה. כן, למרות זה משה רבינו, אתה גם תוכל למצוא אצלו שהוא ידע לדבר בעוצמה. אתם הולכים נגדי, אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה, עכשיו, ברגע זה. כן, משה רבינו, כתוב הפסוק לפני זה, שויה כמשה, מה כסבור שיצאו לו פנים, שיחבדו אותו. אז יש שם, בתכלית הענבה, רשב"י היה תכלית הענבה, יש ביטוי שנשמע לך כתכלית ההתנסות. שזה עניין של התנסות ללא טעם בקדושה. עד פה מצאנו ציטוטים על רשב"י, שאמר על עצמו, התנסות כזו עצומה. אמנם, תדע לך מה ההבדל הקיצוני בין התנסות ללא טעם בקליפה אצל המלאק להבדיל. לבין התנסות ללא טעם בקדושה, אצל המלאק ההתנסות ללא טעם זה חוצפן, זה גאוותן, זה מישהו שלא מוכן לכופף את עצמו לשום דבר, מישהו שרואה ניסים גלויים יגיד לא קרה כלום, אני ואפסי עוד, זה תכלית הריחוק מהאמת. בקדושה, אצל רשב"י שאמר על עצמו, אם יש אחד זה אני, ואנסי מעלה באלבה, אמנם עניין ההתנסות ללא טעם בקדושה הוא באופן של תכלית הביטול. רשב"י אמר על עצמו, ענה סימנה מעל בפרושו, אני שום דבר, אין אני, רק הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא הביטוי האלוקי, אין לו שום ישות עצמית, אדם רגיל, יש לו מציאות עצמית, והוא מוכן לרתום את המציאות שלו למציאות האלוקית, לכופף את המציאות שלו, תלוי כל אחד באיזה בחינה. אבל רשב"י אומר, אין לי שום מציאות מלכתחילה, יש רק הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר. אז זה נשמע... כאילו זה נשמע שהוא אמר על עצמו, זה לא הוא. אמר, זה ביטוי אלוקי, אני לא קיים בכלל. באופן של תכלית הביטול בביטול המציאות. כמו במאמר רשב"י. אנא סימנה באלמה, שרשב"י אמר על עצמו. אני בסך הכל סימן למה שקורה למעלה, שאם היה עדיין מציאות יש לעצמו, אם רשב"י היה לו חלילה איזשהו מציאות, איזשהו תחושת ישות של עצמו, לא יכול לומר כן. מה זה אתה סימנה באלמה? אתה מרגיש את עצמך מציאות, אז יש לך יד, יש לך רגש, יש לך שכל. כשאתה אומר, אני אשימה בנבל מהפירושו, אני אין לי כלום, אני לא קיים פה בכלל. זה תכלית הביטול המוחלטת לאלוקות. רק להיותו בתכלית הביטול האלוקות. שהאלוקות היה בו בגילוי עד שלא היה שום מציאות בפני עצמו, אלא כל מציאותו היא רק האלוקות שבו. לכן אמר, ענה סימנה באלמה. אז מוצאים מישהו שמדבר בסגנון של גאות הכי גדולה, זה הביטול הכי עמוק. אלא כל מציאותו היא רק האלוקות. ואם כן הרי זה תכלית הביטול לגמרי. ועל דרך זה משה רבינו. הזכרת קודם משה רבינו, אותו דבר. מה רואים אצל משה רבינו? שהיה בתכלית הביטול האלוקות, כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, שהיה בטל בעצם, בביטול של למעלה מן השכל. זה בהשגחה פרטית קשור לפרשת השבוע, ויקרא, א' קטנה, שיש בתחילת הפרשה, בגלל שמשה רבינו היה שפל בעיני עצמו, בטל לגמרי, ענב הכי גדול, ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. יש בדיחה שהיה פעם, זה אדם שהסתובב בעיר ואמר על עצמו לכולם ושכנע את כל העיר שהוא הענב הכי גדול שיש בעולם. אין ענב יותר גדול מזה. אז קרא לו פעם הרב של העיר ואומר לו, יש לי שאלה מאוד קשה. אתה עומד לפניי כרגע ואתה הענב הכי גדול שיש על פני האדמה. ומצד שני יש פסוק בתורה שאומר, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם שם בני אדמו. אז לא מסתדר לי, איך זה מסתדר? יש לי שאלה על הפסוק. אז הענב אומר, גם אני מכיר את הפסוק, גם לי יש את אותה שאלה. אז אומרים לך, גם יש את אותה שאלה, אז יש כבר יש תשובה. אז זה כבר התשובה שלי, כן? זה כבר אני מבין בדיוק מי אתה. המציאות הזו של ענב, זה לא שייך אצל אדם רגיל. אדם רגיל הוא חתיכת ישות. אצל משה רבינו, הענב מאוד מכל אדם של בני אדמה, זה האמת שלו, כן? עכשיו, איך הוא הגיע לענבה כזו, משה רבינו? משה רבינו לא ידע שיש לו מעלות? לא הכיר את העובדה שמשה קיבל תורה מסיני? הוא ידע את המשנה בפרקי אבות. הוא ידע שהוא נתן תורה מהר סיני. הוא הוריד, הוא קרא את הים, הוא ידע את כל זה.
חי את זה.
ודאי, חי את זה. אז מה הפירוש? מה הפירוש ענב מאוד מכל אדם של מלא אדמה? כל בן אדם שתראה ברחוב, כל אדם של מלא אדמה, אומר משה רבינו, אני יותר, הוא יותר גבוה ממני. רגע, איך זה מסתדר עם המציאות שמשה בדיוק ידע מי הוא, והוא לא יודע לקרוא צורת אות. והוא זה של אדם תורה, ואף על פי כן הוא מרגיש יותר ענב ממנו. איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר כך. והגם שמבואר טעם הענבה שלו, כאן בעצם, לכאורה, הענבה של משה רבינו היה על הטעם, על ההסבר. מה היה ההסבר שמשה רבינו הסביר לעצמו שהוא אדם צריך להיות בענבה, איך הוא הסביר את זה לעצמו? שזהו מצד החשבון. מה החשבון? שאילו ניתנו לזולתו הכוחות והחושים שלו. הוא אמר, אני קיבלתי ייחוס. אני דור שביעי לאברהם אבין. אני קיבלתי נשמה גבוהה מהקדוש ברוך הוא, נשמה דאצילות. אני קיבלתי כוחות מיוחדים. אז מה החוכמה שאני נמצא במצב שאני נמצא? אם האדם השני, שאני רואה עכשיו, שלא ידע לקרוא אפילו, אם הוא היה מקבל את הייחוס שלי, והם מקבל את הנשמה שלי, והם מקבל את הכוחות שלי, והם מקבל את כל העניינים שיש לי, אז אין ספק שהוא היה יותר טוב ממני. זה היה חשבון שמשה רבינו עשה. הנה זה גופה, שטעם זה פעל אצלו ענווה, החשבון הזה, לכאורה נשמע לנו חשבון פשוט, החשבון הזה יגרום לו להיות באמת ענב מכל האדם, שם לאדמה, אם לא היה בטל בעיני עצמו באמת, החשבון הזה לא היה משכנע אותה. עם חשבון כזה, כי הרי משה רבינו לא היה רק בובה שלא עשתה כלום מעצמה, היא רק פשוט קיבלה מתנות והיא פעלה. כשיש לך בובה שפועלת עם בטריות שמכניסים מבחוץ, ואתה לא מוסיף כלום, אז בסדר, מה יש לו להתגאות? אבל משה רבינו הרי, כמו שאומר עוד שורה, הרי משה רבינו ודאי ש... עבד על עצמו ורומם את הכוחות שלו ורומם את האיכות שלו ופעל, מה שאותו פלוני לא מתקרב למה שמשה רבינו עשה. אז מה החשבון שמשה רבינו עושה? שאם הוא היה מקבל, אבל שאם הוא היה מקבל והוא היה עובד, משה רבינו הרי עבד על זה, זה לא רק שהוא קיבל, אז איך החשבון עבד אצלו? הוא אומר, זה גופה שטעם, זה פעל אצלו ענווה. למה החשבון הזה עבד אצלו? הוא מצד הביטול העצמי שלו, כי הוא במהות שלו מרגיש אפס. הוא במהות שלו בטל באמת, שפל באמת. יבוא המחשבה שאומרת לו, רגע, איך אתה יכול להיות שפל? הרי יש לך מעלות כאלה גדולות? אז הוא אומר לעצמו, תעזור, מה לא תהיה לי, קיבלתי מתנה, מה יש לי להתגאות בה?
אבל מצד שני, הוא יודע שהוא
עבד. הוא אומר,
נקרא... אבל במעלות האלה.
לא.
אבל בגלל שהוא לא מייחס לעצמו, גם במעלות שאנחנו כאנשים... אנחנו מבחוץ אומרים, משה רבינו, כמו שאביי אמר לרבא, שאמר על עצמו, כגון ענה בינוני, אומר לו, מה אתה מתורה? לא שווה גמר חי לכל בריאה. הוא אבל על עצמו אמר, אני בינוני. רק מי שמסתכל מבחוץ, אומר לו, מה פתאום? אתה טועה בחשבון, אתה לא בינוני. אבל הוא כשלעצמו כן נסתכל ככה. הדרך זה גם פה. אנחנו ודאי אומרים, משה רבינו, מה שייך? ההוא עם כל המעלות האלה היה מקבל, לא יודע אפילו מה לעשות עם זה. תן מיליון דולר לבן אדם שלא מבין בעסקים, תוך יום יומיים אין לו כלום, הוא זורק את זה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אתה יודע מה לעשות עם זה, יש לך חושים וכישרונות ויכולות ועבודה. אבל הוא כשלעצמו לא יסתכל על עצמו בעיניים כמו שאנחנו מבחוץ. כיוון שהוא על עצמו היה בביטול עצמי, אבל ככה, שרי פשוט הדבר שמשה רבינו הגיע בכוחותיו וחושיו למעלה מאוד, אשר אחר זולתו לא היה מגיע לזה. הרי אנחנו, מה שנקרא, בינינו, משה רבינו ברור שהגיע למעלות כאלה, שמישהו אחר היה מקבל את הנקודות פתיחה שלו, הוא לא היה מגיע לתוצאות של משה רבינו. אז איך משה רבינו עושה חשבון ובאמת מרגיש ענווה? זה רק מצד זה שהיה בתכלית הביטול בביטול המציאות. לכן היה יכול לעשות חשבון כזה שאינו אמיתי בעצם. בדיוק כמו שהבאי אמר לרבא, אתה עושה חשבון לא אמיתי כשאתה אומר לעצמך, בתניה אומר, ולכן טעה רבא בעצמו לומר שבאמת, זה טעות. הרבא טעה בעצמו לומר, אבל זה טעות, כיוון שהוא היה בטל בעיני עצמו, אז הוא טעה להוריד את עצמו עוד יותר. אבל למרות שהחשבון הזה, שהוא לא אמיתי בעצם, אבל משה רבינו עם החשבון הזה באמת פעל עליו ענווה. למה זה פעל עליו ענווה? כי הוא היה באמת בטל, כמו רשב"י, ביטול מוחלט מפנים. זאת אומרת, זה שראינו את משה רבינו בהתנסות לפעמים, פועל, זה לרגע לא התנסות של מציאות שלו. לא היה לו מציאות שלו. כל ההתנסות שלו זה היה כי הוא כרגע שליח, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, אין לו שום מציאות שלו. זה נקרא התנסות של למעלה מיטב. נכון, בכלל אמר מה אני כאן, בדיוק.
מה רוצה להגיד פרופסים שהוא מכיר שיש לו יכולות,
אבל מכיוון שהוא בתוך תוכו, בביטול אמיתי לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא, אז ברגע שהוא מוצא איזשהו טיעון קטן שיכול להסביר לו שהוא כלום, אז הוא אומר אני כלום.
למרות שהוא יודע שיש לו יכולות.
הוא יודע שיש לו יכולות, אבל הוא לא מייחס אותם לעצמו אף פעם, כי הוא בביטול פנימי, יש לו ביטול במציאות לגמרי.
זה שלו היא בעצם מבטל שבעצם אני לא מקבל את הכוחות שלי.
הכל קיבלתי, כן, מייחס את הכל. ומכל זה מובן, במילא אם אנחנו מוצאים בקדושה התנסות ללא טעם, זה לא ישות, זה הפוך. ככל שההתנסות היא יותר ללא טעם, אז היא יותר ביטול.
למה זה התנסות?
נא.
העניין הזה אומר, זה ענווה, למה זה התנסות?
לא, אומר, משה רבינו מוכיח שמשה רבינו היה בביטול ובענווה. אבל משה רבינו הרי היה מנוסה, הוא היה נשיא ישראל, היה מלך. אז ההתנסות שלו, היא ביטול בעצם. הוא לא מדגיש כאן את הצד הזה, אבל... זה נותן לו את היכולת להתנסה, וההתנסות לא עשתה אותו. זה לא הוא עצמו, בדיוק. מכל זה מובן שעניין ההתנסות ללא טעם שבקדושה הוא באופן של תכלית הביטול. אז פה בעצם מה שהוא רצה להעריך, שמאיפה המלך יודע ולמד ושמע שיש כזה מושג להתנסות, להיות מנוסה, הוא למד זה מהקדושה. רק בקדושה זה בלוקות, זה באמת, זה בביטול. אמנם, עכשיו הוא עובר מה המלך עשה עם זה? המלך לקח את תנועת נפש הזו של התנסות, ולא הסתכל שבפנים יש ביטול. הוא ראה רק, רשב"י אמר אני הוא, גם אני אומר אני הוא. הוא לוקח רק את השורה הזו, בלי להבין מה יש מאחורי זה. אמנם, עניין ההתנסות בקדושה משתלשל עניין ההתנסות בלאומת זה, כמובן זה להבדיל ריבוי הבדלות לנקץ בין ארוך.
מה זה התנסות עם טעם בקדושה?
התנסות עם טעם בקדושה זה עם הסבר, כמו שמשה רבינו היה נניח עובד על עצמו, שהוא לא יהיה כזה ענף כי הוא באמת עבד על עצמו, והוא באמת מכיר במעלותיו. כמו יש את הסיפור ש מספרים על חסיד של אדמו"ר הזקן, רבי מרדכי מליפלי, ש... היה לצורך עסקים, היה נמצא בעיר הגדולה ברוסיה, בפטרבורג, והיה מסתובב שם במקום שיהודים יראי שמיים לא היו מסתובבים שם, כי התאוות והפיתויים מול העיניים היו מאוד מאוד קשים. אז אדם יראי שמיים היה עובד בכפרים ובעיירות, אף אחד לא היה נוסע לעיר הגדולה, והוא כן היה מסתובב בעיר הגדולה. והוא לא נפל, והוא נשאר יהודי חסידי. שאלו אותו פעם, איך אתה בכלל מעיז להגיע לשם, ומה נותן לך כוח לא ליפול שם? אז הוא אמר, מה שמחזיק אותי זה הגאווה שלי. הגאווה שלי, אני חסיד של אדמו"ר הזקן, ואני מכיר ש... מה זה להיות חסיד של אדמו"ר הזקן, ומה זה בעל מעלה. אני חסיד של אדמו"ר הזקן, בא אליי תאווה, אני אומר, אני אפול בתאווה הזו, זה מתאים לי בכלל? לא מתאים לי, זה שייך אליי. אז הוא נתן לעצמו תפיחה על השכם, התנסות עם טעם, עם הסבר, אני חסיד של אדמו"ר הזקן, וזה מה ששמר עליו, לא ליפול. אז זה התנסות של קדושה, עם טעם. יש בזה מקום להתנשא, עם טעם, וזה שומר עליו, בקדושה, זה בסדר גמור. אז יש בקדושה התנסות כזו, והתנסות כזו. אבל בקליפה, הוא לוקח את זה, או עם טעם או בלי טעם, לצד של הישות. זה מה שהוא מסיים את האות עכשיו. הוא אומר, אמנם מעניין ההתנסות בקדושה, משתלשל עניין ההתנסות בלעומת זה. להבדיל הריבוי הבדלות לאין קץ בין ארוך, פשוט ברור שזה להבדיל עצום בין איך שזה בקדושה לבין איך שזה בקליפה. אין ההתנסות של פי טעם, אינו דומה ההתנסות של פי טעם בקדושה להתנסות על פי טעם בקליפה, ואין ההתנסות שלו על פי טעם. אלא שלהיותו בקליפה, אין זה עניין הביטול כמו שהוא בקדושה. בקליפה ההתנסות לא באה עם ביטול, להפך, זה באה עם הרבה אגו. אלא דרבה, תוקף הישות והחוצפה בלא טעם. הוא מתחצף, הוא רואה, כמו שאמרנו קודם, הוא רואה ניסים, הוא רואה מופתים. לא, זה שום דבר. אתה מנסה להסביר לו, תראה מה קורה. זה חוצפה, הוא לא מעניין אותו אפילו לשמוע, אתה עזב, זה שום דבר. זה חוצפה בלי טעם בצד השלילי. כמובן במה שכתוב, מה אמר אמן לחשברוש, שהחשברוש שואל אותו מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, אז הוא אומר, לקחת את האיש הזה ולהושיב אותו על סוס אשר רחב עליו המלך, ויושיב אותו על הסוס. אז הוא אומר, מבואר בחסידות, תורה אור אדמו"ר הזקן מסביר, שסוס, הגימטריה של המילה סוס, זה בגימטריה בית פעמים גס. פעמיים גס. גס. פעמיים סמך, ופעמיים ג' ג' זה ו'. הסוס זה פעמיים גס. למה פעמיים גס? שקאי על בית אופני התנסות הנעל. אמן היה לו, כמו שאמר קודם באותיות הקודמות, שאמן היה לו גם התנסות של פי טעם בהתחלה, אחר כך הוא עבר להתנסות שלו על פי טעם. אמן היה לו גסות משני הסוגים, לכן הוא רוצה את הסוס, הוא גס פעמיים. והחילוק ביניהם, מה ההבדל בין התנסות... אם יש התנסות על פי טעם בקליפה, עדיין אפשר לטפל בו. אדם שאומר, אני חכם גדול, אני עשיר גדול, אני גיבור גדול, אתה עדיין יכול לשבת איתו, יש עם מי לדבר. והחילוק ביניהם שהתנסות של פי טעם, כמו שמסופר שנכנסו, נכנס פעם איזה יהודי עשיר ואני, נכנסו ביחד לאדמו"ר הזקן. והעשיר, ואני נכנס ראשון ליחידות, או הפוך, לא משנה העיקר הרעיון, אני נכנס ליחידות, ותוך כמה דקות אדמו"ר הזקן נתן לו ברכה, וסתיים, הוא יצא. העשיר, ישב בפנים איזה חצי שעה. אז אני אומר לעצמו, מה זה כאן פרוטקציות, בגלל שהוא עשיר יש לו יותר זמן, וזה, ואז הוא בא בתלונה, למה עשיר, אני אומר, זה כן אמר לו, פשוט לוקח חצי שעה להסביר לו שהוא שום דבר. אצלך זה מיד, אצלו זה פשוט לוקח זמן. אצלו זה התנסות על פי טעם, זה צריך להסביר לו. על הסוס, כן. אז הוא אומר ככה, בחילוק ביניהם, שהתנסות על פי טעם, להיותם מוגדרת על פי הטעם, לכן אפשר להיות בעניין של בירור. זאת אומרת שזה מכתחילה עם טעם, עם הסבר, אפשר לברר את זה. שאין כן ההתנסות שלו על פי טעם, אי אפשר להיות בעניין של בירור. כשההתנסות היא בלי טעם, אין מה לברר פה, צריך פשוט לעקור את זה. אין בזה שום צד חיובי. כי עניין של שבירה וביטול. אז זה בעצם המסקנה שבעצם הגענו אליה, עוד לפני שהתחלנו עוד וב היום, זה היה גם הסיום של עוד אי, שההתנסות שלו על פי טעם צריך לשבור. רק עוד וב הייתה לחדד לנו את זה יותר, ואז הוא חוזר עכשיו לנקודה שאמרנו קודם, שההתנסות הזו צריך לבטל אותה, אז הוא מסיים, הוא אומר ככה, איך מבטלים אותה? בעניין זה נעשה על ידי הביטושים שמבטש את עצמו. אדם, איך הוא מבטל את הקליפה הזו, צריך פשוט לתת לעצמו שפשוף. כמאמר הזל, לעולם ירגיז אדם, יצר טוב על יצר, ירגיז אדם, זאת אומרת, אתה צריך לדבר על, דבר לעצמך ברוגז, אדמו"ר הזקן בתניא אומר, שאדם לפעמים צריך לדבר לעצמו, בשפה, תגיד לעצמך, תרע ורשע ומשוקץ ומתועל ומנובל, וכולי, ככל השמות שקראו לחזל, ככה אומר שם. לכן אמרו הזל, אותו דבר מביא עוד ביטוי שחזל אומרים בגמרא, ההנחה שוברת גופו של אדם. אדם נאנח, ההנחה שוברת אותו. אז ההנחה, כאן אני מתכוון, ההנחה שהוא בעצמו עושה את זה, לא חלילה, אם חכים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו, יגרום לנו ההנחה, זה פחות יהיה נעים. עדיף לעשות את זה לבד. כמו בגשמיות, שכאשר יש חיסרון בעניין של פרנסה ובריאות, לא עלינו, היינו שחסר בהשפעה מלמעלה. בגימל העניינים דבני חי ומזוני, אדם שיש לו איזה בעיה באחד מהתחומים הבסיסיים הללו, שבהם נכלל כללות הצטרכות האדם, הרי זה פועל פה שבירה וביטול מהותו. אדם שחסר לו בדברים כאלה הוא לגמרי שבור. זאת אומרת, החסר בעניינים האלה שובר אותו. אז הדרך, אז אדם צריך לשבור את עצמו. איך הוא ישבור את עצמו? על ידי שהוא, לא על ידי שחלילה הוא יגרום חסר בבריאות או בפרנסה, חס ושלום, אלא על ידי הביטוש. או, שיש שם משהו בית כנסת. וכן הוא בעבודה, טוב בעבודת השם, שכאשר מבטש את עצמו, אדם מבטש את עצמו, ודואג ומיצר באמת על מצבו, הוא פשוט מתחיל לדבר לעצמו וכל מיני לשונות, מה קורה איתך? מה נסגר איתך? איך שהוא לאות ומושקע בעניינים בלתי רצויים, עד לתאוות של דברים האסורים ממש, הרי זה פועל שבירה במהותו ומשנה את מהותו. כמו כן, עוד דרך איך אדם שובר את עצמו, על ידי זה שירים בכל רעש ורוגז, יצעק על עצמו, יצעק על עצמו במחשבתו, לא כל הסביבה צריכה לדעת שהוא צועק על עצמו, כי אז זה יהיה חלק מה...
הכניס
לו למקום אחר. אז הכניס לו למקום אחר, ואז באמת יהיה שבור. אדמו"ר הזקן מדגיש את זה בתניא, ירים במחשבתו, הוא אומר את זה במפורש. לומר, מה יגיד לעצמו? אתה רע ורשע ומשוקץ, מתועב ומנוול. עד מתי תסתיר? ככה אדמו"ר הזקן בתניא בפרק חטאת. עד מתי אתה מסתיר לפניי אור השם? עד מתי אתה מסתיר לפני אור השם? שני האופנים איך לנקד שם את התניא. והיינו זה, כיוון שהקליפה היא בהתנסות ללא טעם, אז לכן אופן הביטוש זה לא עם דיאלוג. אין לך מה ללכת דיאלוג עם מישהו שהוא עם בלי טעם. אז אופן הביטוש הוא גם כן על ידי דיבורים שלמעלה מן השכל והטעם. אתה מדבר לעצמך ואומר, אתה רע ורשע ומשוקץ, מה אתה נפלת על הראש? מה אתה מדבר בשפה כזו לעצמך? כן, אתה נפלת על הראש, אז גם אני מדבר איתך בשפה כזו. אחרת לא תבין. וזה עניין התיקון של אדם עמלק בעבודה. זה הדרך היחידה לתקן את עמלק, שנעשה בדרך שבירה וביטול דווקא. את עמלק...